אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך מגזין הספרות היומי בכאן תרבות, מאיה סלע ויובל אביבי ב-104.9 ו-105.3 FM. אפשר למצוא אותנו גם ביישומון ובאתר של כאן, ביישומוני העסקטים, אולי בעוד מקומות, אם מתאמצים חזק, אולי בטלפתיה. איתנו באולפן אירה וקסלר ומיכאל אולשוונג, וגם מאיה סלע, שלום.
שלום יובל, אתה מופתע לראות אותי.
אוקיי. לא מופתע האמת.
תשמע, אנחנו נדבר היום עם המשורר רפי וייכרט, שספר השירה החדש שלו, זיכרונות מחנות תקליטים, הוא כולו מין געגוע כזה, הליכה בשבילי התקליט, חנויות התקליטים של פעם, המוזיקה ששמענו אי אז.
רוק מתקדם.
מי שהגיע מהעבר הזה, כן. זאת אומרת, אנשים בגיל מסוים, זוכר את חרדת הקודש, שמדובר בה, וייכרט כותב על האופן שבו הנחנו את התקליט על הפטיפון. היה עניין, אי אפשר היה שהוא יישרט, זה לא היה סתם, אתה לא זורק את זה. באיזה עדינות ניגבנו אותו עם המברשת הזאת, והמברשת, הוא כותב, הייתה משתהה כמו מאהב על זרוע חשופה.
היה בזה משהו חושני מאוד, דעת? אפילו בדיסקים היה משהו חושני, ועכשיו...
לא, בדיסקים כבר לא היה.
עדיין, יחסית למה שקורה עכשיו, שאנחנו פשוט... באמת, אתה לוחץ על מסך.
אתה בבית, אתה מוריד איזה שיר שבא לך. אתה לא מוריד,
אתה
שומע.
מוריד אותו.
סליחה, זה מוריד, זה מילה ישנה.
זה הכל בענן, כמו התוכנית שלנו.
אז אנחנו נדבר עם רפי וייכרט על כל הדבר הזה, ועל נוסטלגיה גם. נדבר גם עם פרופסור יהודה שנהב שהרבני על סוגיות בתרגום, כמובן, בפינה שלנו, שפה אחת ודברים אחדים. אבל לפני כל זה, חודש נובמבר הוא חודש כתיבת הרומן הבינלאומי. יש דבר כזה.
כן.
חודש כזה.
כן. נכון. יש ארגון כזה שנקרא ננורימו.
ננורימו.
זה קיצור של National Novel Writing Month.
כן.
טוב שיש קיצורים. אז הארגון הזה מציע איזו פלטפורמה ייעודית לכותבים וכותבות מכל העולם דרך אגב, והוא רוצה לסייע להם לכתוב טיוטה של 50 אלף מילה בחודש אחד. יש להם כל מיני חוקים. אסור לך, מותר לך לבוא עם חומר רקע ודברים שאתה רוצה ורעיונות ודברים כאלה, אבל אסור לך לבוא עם חומר כתוב. אתה צריך להתחיל מאפס ולסיים טיוטה של 50 אלף מילה. הגענו לזה באמצע החודש, כי היינו מאוד עסוקים, אז נשאר בערך חצי מהזמן. אז האם מי שמצטרף עכשיו יכול להסתפק ב-25 אלף מילים? לדעתי לא. יש איזה חוקים מאוד נוקשים. תלכו לאתר שלהם, מי שרוצה להצטרף השנה או להתכונן לשנה הבאה, בבקשה מוזמנים.
אז באתר ליטרי הב ביקשו לנחם בעצם את אלה שכן משתתפים במיזם השנה, שאולי בשלב הזה הם כבר מותשים ונטולי כוחות, הם כתבו, הם כבר שבועיים בעצם כותבים בשבועיים האחרונים, אולי עוזלים להם ההשראה, הסבלנות, הרצון לחיות, לא יודעת, זה לא קל. אז הם סיפרו להם על מיזם דומה שעשה דוסטויבסקי, הוא כתב את המאמר שלו תוך 26 ימים בלבד, בגלל חוזה שחייב אותו.
נכון, נכון.
כי הוא היה מאמר.
וואו. הם מזכירים שם בליטרריה. הוא לא רק היה מאמר כפייתי, הוא גם... ענייניו הכספיים מאוד הוחמרו, אחרי שהוא נאלץ לקחת על עצמו חוב, את החובות של אחיו שמת. הוא ניסה להוציא כתב עת, ונכשל, זה גם פגע לו בכיס. ובקיצור, הוא התחיל ללוות כספים מהחברים שלו, ב-1865 הוא כתב לחברו, הסופר איוון טורגנייב, איבדתי כבר הכל, פשוט הכל, כולל השעון שלי, אני מרגיש נורא, אני מתבייש להטריד אותך בזה, אבל מה כבר אפשר לעשות כשאתה תובע?
מה כבר אפשר לעשות כשאתה תובע? ביושו, זה מה שהוא עשה, הוא חתם על חוזה עם מול, והעניק לו את הזכויות לכל יצירותיו בעבר ובעתיד. הייתה לו שנה להשלים רומן, ואם הוא לא יעשה את זה, למול תהיה הזכות לפרסם את כל יצירותיו ב9 השנים שלאחר מכן. משהו ממש...
חוזה טיפשי.
מאוד טיפשי.
בן אדם, תקרא את האותיות הקטנות.
אני לא יודעת אם זה היה עובר בית משפט, כאילו. זה ממש חוזה עם השוק האפור.
אולי ברוסיה של 1865, אני לא יודע.
וזה גם כמובן מאוד נבזי מצד המול, אבל אתה יודע, מה לעשות?
מול.
דוסטויבסקי המשיך בהתנהגות טיפשית, התעכב, בזבז את הזמן, בזבז את עוד קצת כסף ברולטה, ועל כך הוא כתב לחבר שלו, המחשבה על המול מענה אותי, היא רודפת אותי בחלומותיי. אז בחלומותיו דוסטויבסקי חלם על המוציא לאור.
כן,
כן.
שזה נדע איך נחמד בשביל מוצאים לאור. סוף סוף מישהו חולם עליהם. חודש לפני הדדליין, שזה בעצם היה באוקטובר ולא בנובמבר, לפי מה שהם כותבים, הוא נזכר ברעיון לנובלה שהיה לו, הוא כתב את הרעיון הזה במכתב לחבר אחר ב-1863, שנתיים קודם. הרעיון היה לכתוב סיפור על אדם בעל טבע פשוט ביותר. זה ציטוט מתוך המכתב. אדם שהוא, אף שהוא מפותח בהיבטים רבים, הוא בכל מובן בלתי שלם. הוא איבד את אמונתו, ובה בעת הוא לא מעז להיות סקפטי. הוא מורד בכל סמכות, אך בה בעת פוחד ממנה. כל הסיפור עוסק בכך שהוא משחק ברולטה במשך 3 שנים מלאות. יכול להיות שיש פיצוח אולי לדמותו של דוסטויבסקי כפי שהוא ראה את עצמו. אדם ש...
אני מרגישה שאני מכירה מישהו כזה. תשמע, במשך חודש הוא כתב בקצב מטורף, הוא השתמש בשירותים של קצרנית, בת 21, בשם אנה גרגוריבניה, וואו, סנטקינה. הוא הכתיב לה את הספר, מן הסתם הוא היה במתח, אולי הוא לא היה ממש נחמד ומקסים אליה גם, אתה יודע, בן אדם, אני מדמיין את הזיעה הקרה. הפחד מהמול.
כן.
בזיכרונותיה היא כתבה על מפגש ההכתבה הראשון שלהם, הוא היה עצבני, לא הצליח לאסוף את מחשבותיו, הוא שאל לשמי ומיד שכח אותו, ואז החל לצעוד בחדר במשך הרבה זמן, כאילו שכח מנוכחותי. אני מרגישה שאני מכירה מישהו כזה.
אני לא יודע. אני מרגיש רוב האנשים כרגע שאני מכיר הם כאלה. חוץ מהקטע של הרולטה.
כן, עכשיו זה נכון.
כולנו זזים בחדר עצבניים, ואם מישהו מדבר אלינו, אנחנו מתנהגים כאילו הוא עשה משהו שלא יעשה. היא גם כתבה על זה בפשטות, לא חיבבתי אותו. הוא גרם לי לחוש בדיכאון. אז איכשהו השניים הצליחו להשלים את המשימה ב-29 באוקטובר, הדדליין היה בראשון בנובמבר, ושבוע אחר כך דוסטויבסקי הציע אנה ניסוין, וכיוון שהוא...
מכיוון שהיא לא חיבבה אותו, והוא גרם לה לחוש בדיכאון.
היא אמרה כן.
ברור, זה דוסטויבסקי, מה יש לך?
לכי תביני. טוב, זה דוסטויבסקי, נכון? אז כדי להימנע מהבעיות האלה בעתיד, עכשיו כשחשבון הבנק שלו היה גם חשבון הבנק שלה, היא לא רצתה שמולים... טוב, האמת היא שהיה לו בעיות בכל מקרה, כי הרולטה, כן? אבל להוסיף לזה גם שמולים ייקחו לך את כל הכסף על הספרים העתידים, היא אמרה שהיא פשוט תהיה המול שלו. היא פרסמה את כל היצירות שלו אחר כך, והיא הייתה למולית הראשונה ברוסיה.
יפה. סיפור פמיניסטי בעצם.
לא.
טוב, בקיצור, בוא נגזור מזה משהו מועיל. אם אתם משתתפים בפרויקט הכתיבה הזה או אחר, ואתם מיואשים, אז תדעו שזה יכול לקרות, שאתם תצאו מכל הסיפור הזה לא רק עם ספר, אלא גם עם אהבה. ועם תקדים היסטורי של עולם הספרות. תשתדלו לכתוב את זה ב-25 ימים, ואז... אפשר לציין אתכם. וכמובן, אם אתם דוסטויבסקי, זה גם יכול להיות...
ספר אלמותי.
ספר מופתי.
זה יכול להירשם בדפי ההיסטוריה כאחד הספרים הגדולים שנכתבו.
בדיוק. מה שכרוך זה אנחנו, בכאן תרבות. מגזין הספרות היומי שלכם, מאיה סלע ויובל אביבי, תראה יובל אביבי.
כן.
אני מרגישה שאנחנו משתדלים בדרך כלל לא להיות נוסטלגי מדי, כדי שלא נראה לעצמנו קשישים, ואני אומר, מדברת ברבים עליי ועליך, על אף שאתה בחור צעיר.
מה זה צעיר?
אבל האמת היא שאני הרבה פעמים מרגישה כבר שאנחנו מסתובבים פה בעולם, ובמובנים רבים אנחנו כאילו באנו מעולם אחר בעצם, אנחנו מהמאה הקודמת, מהעולם שאנחנו באנו ממנו.
מהאלף הקודם.
נכון. אז בעולם שאנחנו באנו ממנו, אנשים הלכו לחנויות תקליטים כדי לקנות תקליט, זה היה אירוע, בעיקר כשאם הם היו בני נוער וצעירים, כל הסיבוב הזה בחנויות התקליטים, גם היו אז חנויות תקליטים מיתולוגיות, זה היה עניין כזה, חנויות תקליטים.
נכון.
בית התקליט, פאז, אלגרו, כל מיני כאלה. אחר כך כמובן נפתחה אוזן השלישית בשנקין, מוכרים בחנויות תקליטים, היו עניין בפני עצמו, הם היו מומחים גדולים, ובעיניי הם עשו ביניהם אז תחרות, מי יותר אנטיפט אליך, זה היה סופ נאציז כאלה. ובעולם החדש הזה שקפצנו אליו, אתה פשוט יושב לך בבית, וכל המוזיקה נמצאת בכף ידך, ואתה לא צריך לנקות את התקליט מהווק, זה בכלל לא אירוע. ולא אירוע בכלל העניין הזה של לשבת ולשמוע תקליטים, שזה היה דבר כזה, ישבו ושמעו תקליטים. אל כל ההתרחשויות האלה החזיר אותי המשורר רפי וייכרט עם ספר השירה החדש שלו, זיכרונות מחנות תקליטים, שיצא עכשיו בספרי עיתון 77, כי זה בדיוק העולם שהוא מתאר שם, איך לנקות את התקליט, היה מין רגע כזה של עדינות מופלגת. עכשיו אנחנו מנקים את התקליט. רפי וייכרט הוא משורר, מתרגם, עורך ראשי ומול של הוצאת קשב לשירה. הוא גם מכהן כפרופסור בחוג לספרות עברית והשוואתית באוניברסיטת חיפה. שלום רפי וייכרט.
צהריים טובים, כמה נעים לדבר עם אנשים שיודעים על מה אני מדבר.
כן, אני, לנקות את התקליט, פתאום החזיר אותי לאיך החזקנו אותו, ואיך הכל היה עדין עדין. אתה מרגיש כמוני שאנחנו מסתובבים פה בעולם קצת, אנחנו זרים לעולם הזה החדש?
בוודאי, זה היה טקס שלם להוציא אותו מהעטיפה, והייתה עבודה גרפית. אני זוכר את האלבומים של פינק פלויד עם הפוסטרים המקופלים לארבע שאתה מוציא, פורס אותם על הקיר. זה היה טקס, בנית לך מקדש סביב הפטפון, בסוגי הרמקולים הגדולים כמובן, שיהיו משובחים, שידהדו את המוסיקה כמו שצריך, וכל המחת שנוסעת לה ככה, ואתה צריך להחליף אותה. והיום באמת הכל, אני זוכר שעבדתי שלושה שבועות בקיץ, כדי לרכוש אלבום של ג'נטל ג'יינט, או של ג'נסיס.
כן.
והיום אני לוחץ על ספוטיפיי או על יוטיוב, והכל נמצא, אני נוסע באוטו, כל העולם פתוח, אבל התקצר הגעגוע. הכיסופים נגמרו, אתה מקבל את זה, מה שנקרא on the spot, Spotify, כן? והגעגוע הוא חשוב לנו.
זה, כן. גם, זה גם באמת קל מדי, זאת אומרת, יש ערך בקושי, זאת אומרת, בחנות תקליטים, אתה יושב ומדפדף בתקליטים, ואתה שומע חלק מהם, ואתה צריך לבחור, יש לך כסף רק לשניים, אתה לא יכול לקנות את כולם,
לאחד.
אתה צריך לבחור, יש לך כסף רק לאחד.
נכון, ואתה פוגש, אתה פוגש אנשים, אתה פוגש עוד מכורים כמוך, אתה מקשיב למוכרים, ועם כל מה שמאיה אמרה, חלקם היו באמת אנטיפטיים, וחלקם היו נפלאים.
לא, כי אתה גם מתאר את האופן שבו הם יכולים היו לעשות לך פרצוף, אם בחרת משהו טיפה נחות ביניהם, והיה להם טעם משובח.
ניסו לשכנע אותך למשהו יותר משובח, כן, אבל היה פולמוס, היה ויכוח, אנשים היו שוהים שעה, שעתיים בחנות, והיה דיון. סביב הזמרים, סביב הביצועים, נגיד במוסיקה הקלאסית בוודאי, מי יותר טוב, אני יודע, ברנדל, קריין, ברנבוים, כל הדברים האלה, כן? היום זה באמת נגמר בלחיצת כפתור, קח לך מה שאתה רוצה, כן? וזה חסר, זה חסר. אז זה בעצם, אפשר לקרוא את זה כאלגיה לעולם שחלף, איזה סוג של מספד. מצד שני, הנאורים שלי היו שם, זאת אומרת, זה הדרך היחידה שלי להתחבר לנער המתבגר ולסיפור החניכה שלו, לתוך המוסיקה. גם פלאסטיק, גם, לא... גם רוק כבד, גם אז, פופ, כן.
אז זהו, זה לא רק מוזיקה, זה לא רק התקליטים, זה גם איזו מוזיקה. ואני חושב שהרגע הזה לא במקרה, הרגע הזה מדבר על מוזיקה מאוד מאוד ספציפית, הרבה מהשמות שאתם מזכירים זה רוק מתקדם, שזה מוזיקה דורשנית, טרקים ארוכים, שדורשים סבלנות. מי היום מקשיב לשיר של 7-8 דקות? זה בחיים לא יכול לקרות. אני חושב שגם זה קשור, ואתה אולי באמת בשירים האלה מבטאים איזה שגעגוע לא רק למוזיקה, או, סליחה שאני נהיה פה באמת נוסטלגי מאוד, אבל איזשהו געגוע למקום טיפה יותר סבלני, מישהו שמוכן לקרוא ספרים, שמוכן לקרוא שירים, כל הדברים האלה מחוברים.
נכון, המשך באמת, אני זוכר פעם ראשונה את מדל אנד אקו של פינק פלויד, כן? זה צד של תקליט שהוא יצירה אחת. זאת אומרת, אתה שוהה עם זה 21-22 דקות, וזאת היצירה שמגישים לך, לא מתפשרים ולא מקצרים ולא ממהרים לשום מקום. אנחנו כל הזמן ממהרים, בתוך החיים, בתוך המוזיקה, בתוך הספרות. הכל נהיה קצר, קצרצר, כן, טוויטים כאלה. וכן, הייתה תקופה אחרת, היה אוויר בריאות. ואני מתגעגע עליה, אני לא מתבייש לומר, כן, אני מתרפק עליה, היא חסרה לי. אני אגב שוהה עם המוזיקה הזאת, אני מקשיב לאותם אומנים, ללוריד ווון מוריסון וניל יאנג ועוד שמות ש... חלקם מופיעים כאן, וכמובן מאות שמות שלא מופיעים. יש לי אלפי דיסקים בבית, אני לא מוכר את המכונית, יש לי עדיין רדיו דיסק, אני לא מבטר על העיגוד.
זה המקום היחיד שיש לנו מכשיר לשמוע את הדיסקים.
נכון, גם לי. רפי, אולי נשמע, אולי תוכל לקרוא שיר אחד מהספר?
אז אני אקרא שיר ששמו אפי מטל, אפי שפריר מטל, קראנו לו מטל כי הוא היה בתחום הרוק הכבד, אני הייתי ברוק המתקדם. אבל הספר מתאר הרבה דמויות, גם של קונים וגם של מוכרים, כל אחד בתחומו, עם ההמלצות שלו, עם הטעמים שלו, וזה בעצם שיר הודיה. היכן אתה מסתובב היום בטלטלי סיבה, משכנע קהל של רפאים לרכוש ויניל רעשני? בפעם האחרונה שהתראינו, מטאליקה החלה את דרכה, ולהקת סגול כהה התפרקה כדי לשוב להתאחד בפעם המאה. אני זוכר את התנופה שבה נכנסת בבקרים אל החנות, ושחלל הצער מיד נמלא בהופעה של איירון מיידן. אני מביא מקצת מהשמות האלה לכבודך, שכן נהגת בהם כבוד של מלאכים ואלילים, גם בהחיזרוקים ופיראיים. כמו עמים קדומים אשר סגדו בשיריהם לשמש, כמו רקיעת רגלי שבטים רוקדים בגשם של צלילים.
תשמע, השיר הזה הוא כמובן מחבר אותנו למקום השימוש במילה הזאת תמיד נתפס כאיזה משהו שלילי, אבל אני לא מתכוון לזה בצורה שלילית. למקום הזה שבו הייתם שבט, הייתם קאט, היו נביאים, היו שמנים, אני לא יודע.
עוד פעם אתה אומר קאט, עדה.
אבל אמרתי מראש, אני לא מתכוון לקאט במובן השלילי, אלא לדבר הזה שהוא כל כך חשוב, שנוצרת קהילה שממש מאמינה בדבר, שיש לה מנהיגים, שיש לה אמונה, שיש איזה... איזה כתבי קודש נקרא לזה, עד כדי כך אנחנו מגיעים לשם?
כן, בהחלט. הייתה עלייה לרגל לחנות, החנות הייתה מקדש מעט, שבו אנשים היו נפגשים. ותראה, גם הטקס של הקשבה לתקליט. אתה שם תקליט 20 דקות, אתה מדליק קטורת, אתה מחבא את האור בחדר, אתה נמצא בעולם אחר לגמרי. זאת אומרת, אתה ואליליך ואגדותיך ואהבותיך, והכל מתחבר, כן? זה סוג של העלה באוב של כוחות קדמונים, שוב, כשהיצירות היו טובות. והיו יצירות טובות, זאת אומרת, זה היה עשור, כן, שנות ה-70, או בעצם מסוף שנות ה-60 עד סוף שנות ה-70, עד שהגיע הפאנק, שיש לו כמובן את איכויותיו שלו, אבל זה היה כבר סוג אחר של מוזיקה. כן, מקדש.
אתה כותב בשיר, באחד השירים, אני הולך ברחוב ומחפש אדם לחלוק איתו ביופי העתיק הזה. אם אתייאש, אפרסם הודעה בלוח דרושים, מחפשים מועמדים שמתמצאים בשנות ה-70 עם העדפה לשליטה גם ב-60. אתה מצליח למצוא שותפים היום לדבר הזה?
אז האמת היא קודם כל שהנה מצאתי שני שותפים יקרים שצלצלו אליי, לא הייתי צריך לשוטט ברחוב.
נכון.
אבל קודם כל, הספר הזה מצא את דרכו באמת לאנשים, למבקרי מוסיקה, למוסיקאים, לאנשים שיודעים מי הם השמות הללו. אגב, גיליתי כמה חברים חדשים שפשוט פקדו את אותם מקומות. כן, נגיד המוסיקאי זיו רובינשטיין אומר, אפי מטל, גם אני הייתי קונה אצלו, ואז הוא מפרט את כל הרשימה של התקליטים, כן, שהוא הקשיב להם. ועוד הרבה מאוד אנשים טובים, ואני מחפש אותם. הנה, קראתי שיש תערוכה של מיכאל רורברגר באשדוד, של צילומים, נכון, מתקופת הפעם.
אנחנו דיברנו על זה גם, שאנחנו צריכים לנסוע
שם. בדיוק הייתי שם.
אז הנה עוד אדם שהוא יחזיק בספר הזה, הוא ידע במי המדובר, זה לא סתם שמות מבחינתו. אז כן, בוודאי. אני משער שהם יהיו בין גיל, נאמר, 40-45, עד גיל מאוד מבוגר, אבל כיוון שיש הרבה מאוד כאלה, אז אני מניח שיהיו לספר קוראים.
אני רוצה לשאול אותך, אנחנו מדברים עכשיו על החלק הראשון של הספר, שעוסק באמת במוזיקה מהסוג הזה, בתקליטים, ברוק אנד רול, לא יודע אם רוק אנד רול, רוק מתקדם, אבל זה לא הדבר היחיד. הספר ממשיך גם עם מוזיקה קלאסית, עם פסנתרים, עם שיעורי פסנתר, עם המורה לפסנתר, זאת אומרת, צריך אולי להגיד את זה, צריך להגיד את זה, אחרי שאומרים אני ברוק אנד רול, אני ברוק המתקדם, אני מתגעגע לתקליטים, צריך להגיד, אבל רגע, 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 יש לי גם השכלה קלאסית?
לא צריך להגיד, צריך, אם הספר הוא ספר אוטוביוגרפי, אז צריך להיות נאמן לאוטוביוגרפיה. הייתה תחנה מאוד משמעותית של ניסיון להפוך אותי למעין ארתור רובינשטיין קטן, כי הרי איך יכול להיות ילד פולני שבבית עומד פסנתר, והוא לא ינגן ויפלי לפרוט עליו, נכון? אז זה לא הלך, זאת אומרת, זה נמשך כמה שנים, ניסיתי באמת בשתי ידיי השמאליות, פחדתי מהמורה מאוד מאוד, יש שם שיר עליה, שיר הוקרה, אבל גם חרדה.
אימה, כן, שיר אימה.
אימה, אימה חשיכה, בדיוק, אבל אני מקשיב למוסיקה קלאסית, זאת אומרת, זה שאני מקשיב לפינק פלויד או לניל יאנג, זה לא מוציא את העניין של מוסיקה קלאסית בשלל ביצועיה. ויש לי את זה, זה לא השואו-אוף של יש לי השכלה קלאסית, אלא איזו תחושת אשם אולי, שלא עמדתי בציפיות של הוריי, אבל העובדה שהמוסיקליות, כן, הייתה לי שמיעה אבסולוטית על פי כל הפרמטרים, המוסיקליות זחלה לה איכשהו, לתוך השירים, לתוך המוסיקה של המילים.
אז זהו, זה היה בשביל ההורים שלך, זה היה בסדר? כלומר, משורר זה מספיק טוב, או שזה לא שווה כמו פסנתרן?
לא, לגמרי לא, ההורים שלי שלחו אותי לאות יד סינגלובסקי לעשר יחידות בגרות מדעי המחשב.
וואו.
אבל אז, הנה, אני אגלה לכם את הסוד שתמון בספר, אז אמרתי, אחרי הצבא, הלכתי לעבוד באלגרו, אחרי הצבא, ואמרתי, אני כל החיים אעבוד בחנות תקליטים, הם לא תיתנו לי ללמוד ספרות, אני רוצה ספרות. והם פחדו שאני אהיה די-ג'יי כל החיים, וכך נהייתי פרופסור לספרות, כן.
הפשרה בין מהנדס לדי-ג'יי זה ספרות, אני מבין.
בדיוק. אז נחתתי איפשהו באמצע, אבל אני באמת מאושר. אגב, הספר הזה נכתב ממש בתוך חודשיים, שלושה, במכה. שהיתי בתקופה הזאת, תקופה שלא סיפרתי אותה, היא הייתה כל הזמן בתוכי, ואני מאושר שיצא החוצה.
הספר הזה גם ההורים שלך גם כן נמצאים בו, כן? יש פה... האמת היא שרק הכותרת של השיר הזה היא שיר, אם היא מקשיבה למקהלת הצבא האדום, זאת אומרת, זה גם הדברים האלה שאתה מדבר עליהם עכשיו, הפער הבינדורי, מה שההורים רוצים, ומה שקרה להם, שגרם להם לרצות את הדברים האלה, ועורכם גם הם נמצאים בספר. צריך להגיד, זה לא רק ספר על מוזיקה ונוסטלגיה על מוזיקה, זה ספר על כל העבר שלך אולי בעצם.
העבר שלי והעבר שלנו.
העבר של כולנו, כן.
בדיוק, ילדים להורים מאגרים שבאו עם נכסי צון ברזל של התרבות שלהם, עם השפה שלהם, עם הספרות שלהם, עם המוסיקה שלהם, וניסו להמשיך לחיות כאן באופן תרבותי, כן? אז כמובן שכל המורשת של שופן, מוצרט, בטהובן וכו' לזה, זה הכל היה בבית, גם הקשיבו לזה בתקליטים או בטרנזיסטור או בגרמופונים, כל המכשירים האלה שהיו, והיום הם לצערי במוזיאונים, כן? אמרה לי סטודנטית שלי, אומרת, תסביר למישהו מה הייתה חנות תקליטים, ופתאום חשבתי, באמת, אם אני אומר, נגיד למישהו בן 16, הייתי בחנות תקליטים, מה זה הדבר הזה? הפלסטיק השחור עם החור שמסתובב וכולי, זה סיפור כבר.
הייתה לזה עדנה לפני כמה שנים, כש...
יש עדיין אנשים שהם בקטע של ויניל, ועושים, מדפיסים במיוחד את הוויניל.
ליד הבית שלי עדיין יש את חור בשחור, ויש שם תקליטים, וזה...
כן, כן.
עדיין קיים.
זה קצת קיים.
אני מאוד מקווה שאנשים צעירים עוד עולים לרגל, כי הטקס הזה הוא חשוב, סיפור החניכה הזה הוא חשוב, השהייה הזאת חשובה, הגילוי הזה. כן, פעם אני זוכר שתלמיד הקשיב למשהו באוזניות, שאלתי אותו למה הוא מקשיב, הוא אומר לי, לבוב דילן. הוא אומר לי, גם אתה יודע מי זה? אמרתי לו, לא, דילן חיכה לך שתיוולד, זה רק שאתה
התשובה הכי טובה לזה זה לא.
אנחנו צריכים עוד מעט לסיים, אבל אנחנו רוצים לבקש ממך לקרוא לנו עוד שיר אחד.
אז אני אקרא את השיר אלגרו, כי אני עבדתי בשלושת הסניפים של החנות המיתולוגית ההיא, בסמטת בית השואבה, באלמבי, מול גינת שנקין, אלגרו. הייתה לנו שמחה רבה בסניף הקטן שבסמטת בית השואבה. מי שנכנס גילה שלושה קוסמים שעד מהרה הצליחו להכניעו לטעמם. אם רק שמעתי שחיפש פופ כליל, מיד הצעתי שיקשיב לחצרו של מלך ארגמן. לשוחרי רמפל שידחתי את חלילו של פיטר גייבריאל. ומי שהסכים לשמוע קצת עצבות, מיד זכה לבלו של ג'וני מיטשל, או לשיר מתוגתה של ניקו היפה. אם יש מסקנה מהתקופה, הייתי מנסח כך. מוזיקה היא מפרס מבורך שעוזר להפליג על הימים.
תשמע, לקוראי שירה צעירים, קוראי וקוראות שירה צעירים, יש בספר הזה לא רק שירים, אלא גם המלצות מאוד מאוד טובות למוזיקה. תתנסו בדברים האלה, תקשיבו קצת למוזיקאים שמוזכרים כאן.
הם לא אוהבים
כאן.
כבר תוגה, אבל אתה גם כותב על זה. תוגה זה כבר לא הסיפור היום.
זה פסע, צריך לרקוד.
כן.
אבל בניקו אפשר לא להתאהב בניקו ובבלווט אנדרגאונד, אני שואל את
זה. אתה מטיף
למאמינים.
כן.
אני שואל כדי שתגידו...
לא, בוודאי שלא, מה, ברור. אני דרך אגב...
אז הנה, המלצנו, שלושתנו ממליצים לצעירים, זה שילוב כוחות נדע.
אוי, איך הגענו למצב הזה?
כן. רפי וייכר, זיכרונות מחנות תקליטים, יצא בספרי עיתון 77. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
תודה לכם, יקרים. תודה,
להתראות.
עכשיו, שפה אחת ודברים אחדים.
ואנחנו מה שכרוך, בכאן תרבות, יובל אביבי ומה יעשה לה, חזרנו עם הפינה שלנו, שפה אחת ודברים אחדים. אנחנו מדברים בעל תרגום, עם מתרגמים בעצם. אנקדוטות מעולם תרגום, ההרפתקה הזאת, כי זאת הרפתקה, שנקראת ארגום.
לא ואנחנו... ידענו עד כמה.
נכון. זה מאוד כיף, זה עולם אחר. לגמרי. בעצם כמה עולמות, ואנחנו היום עם פרופסור יהודה שנהב שערבני, עורך ראשי של סדרת מכתוב במכון ון ליר בירושלים. שלום לך, פרופסור יהודה שנהב שערבני.
שלום, איזה כיף לדבר איתך.
אהלן, תמיד שלום. כיף לשמוע אותך, יהודה, ואני בטוחה שיש לך לא מעט הרפתקאות, אז ספר לנו, מה הולך אצלכם שם?
תשמעי, שלום למאיה ושלום יובל.
שלום, שלום.
מאז שאני מתרגם, אני כבר לא יכול לכתוב עבודות אקדמיות, וזה כי הרפתקאות בתוך עולם התרגום הן כל כך דרמטיות, כל כך מסעירות, ששום דבר כבר לא יכול
להשתוות
לזה, באמת. אבל יש באמת המון דרמות בעולם התרגום, בעבודת התרגום, והדרמות האלה לפעמים מפתיעות ומפציעות, ולפעמים הן צפויות, אבל יש דרמות מהסוג הרגיל של, נגיד, שאתה לא מבין איזה מילה, או מבין אותה לא נכון, למשל, כשתרגמתי את הסופר התימני עלי אל-מקרי, אז הערבית התימנית היא קצת שונה מהערבית, כזאת, מהערבית הספרותית, הפוסחה, אבל גם מהמדוברות שאני מכיר, פלסטינית, עיראקית, ויש שם איזה סיפור על יהודי, ספר שנקרא היהודי היפה, שגם המילה הזאת, אל יהודי אל-חלי, אם אנטון שמאס לא היה אומר לי שמדובר ביפה, הייתי חושב שזה היהודי העכשווי, כי יש איזה משמעויות שונות, כן. בכל אופן, כאשר תרגמתי את היהודי היפה של עלי אל-מקרי, אז הוא מתאהב במוסלמית במאה ה-17, בתימן, על רקע שבתאי צבי ומשיחיות שקר, ומלא מלא עניינים. ואז באיזשהו שלב הוא אומר שהוא נסע על חמור, וליהודי היה אסור לנסוע לרכב על חמור, וגזרו לו את הזונר. עכשיו, זונר זה חגורה בערבית.
כן.
ולא הבנתי מה זה הזונר הזה, מה פתאום קצצו לו את החגורה, וניסיתי לבדוק וזה, ולא הצלחתי. ומייסלון דלשה, שעבדה איתי כעורכת התרגום, מצאה באיזה פייסבוק מקרי שזונר, בסלנג תימני, זה פאות.
גזרו לו את הפאות.
כן. שזה הרבה יותר חמור.
חמור.
כן, כן, כן. תראו לצורך שהייתי כותב שגזרו לו את החגורה.
ואז זה סיכון מקצועי אדיר.
סיכון אדיר.
אבל זה נכון שחוד העץ שלך יעשה בשביל כולנו את הדבר הזה, יכריע בשבילנו, האם אנחנו נבין את הסיפור כמו שהוא היה, או שבעצם נתעה לגמרי, זה הרי משמעות שונה לחלוטין, ברור לנו מה זה אומר.
חוד העץ זה מילה טובה, ואני אגיד לך גם למה. כי, למשל, הייתה לי עוד אנקדוטה, בספר של אליאס חורי, שבא מישהו בא לרופא ואומר לו, תשמע, אני לא יודע מה לעשות, כל שנה אשתי נכנס להיריון. אז הוא אמר לו, תקנה קבוט. עכשיו, קבוט זה מעיל. אז הוא הלך לשוק וקנה מעיל, והתחיל לעשות סקס מתחת למעיל, באוגוסט, בחום, ואז שוב נולדו ילדים.
אוקיי.
אז הוא הלך לרופא ואמר לו, תשמע, אני עוד פעם נולדו השנה, עוד ילד. אז הוא אמר לו, רגע, מה קנית? אז הוא אומר, קבוט. הוא אומר, איפה הקבוט? אז הוא מראה לו את המעיל, אבל קבוט זה בסלנג ביירותי גם קונדום. אז זה גם מעיל וגם קונדום. אז אלה מהדוגמאות הפשוטות שמתרגם נתקל בהם, וזה נורא נורא.
זה נהדר.
ואיך גם להעביר לקורא העברי, שיש פה איזה בלבול בין מעיל וקונדום.
אז מה עשית?
נכון, מה עשית בעצם?
וואי, וואי,
הבלבול הוא של הדמות בעצם, של הגיבור. זה הבלבול שלו.
זה גם יותר מורכב מזה, מכיוון שהרופא, כאילו פה הרופא משתמש בסלנג, והאדם הפשוט משתמש במשמעות הספרותית. יש פה דיפוק גם.
Okay.
אז בקיצור, זה מסובך, אני לא אכנס לזה עכשיו, יש לי דוגמאות נוספות שאני רוצה להביא בפניכם, אבל סתם זה, אבל יובל דיבר על חוד העת.
כן.
פעם תרגמתי ספר של סלמן נטור, שיצא בעברית כהזיכרון שוחח איתי והסתלק. ויש שם למעלה, באחד הפרקים, זה על הנקבה וכולי, אז הוא כותב להם אסמה, להם שמות. אז אני את הדבית, להבות של מתרגם מתחיל פעם לפני, זה היה לפני 10 שנים או משהו כזה, קצת יותר אפילו, אמרתי יאללה, נשחק אותה, לכל איש יש שם.
וואו.
אתה אוהב את הסכנה, אין מה להגיד.
לא, זה מסוכן. היום אני גם לא חושב שזה היה נכון.
כן. זה ככה אבל? זה בתרגום, זה ככה מופיע לכל איש השם?
כן, ככה זה מופיע.
רגע, והיו לזה השלכות? זאת אומרת, הגיבו על זה?
בדיוק מה שרוצה להגיד לך, שירדו על סלמן נטור, שהוא בכלל לא ידע במה מדובר, כי זה הכל שהוא קודם משתמש במטאפורות של השואה, וזלדה, וזה חוסר כבוד, והוא לא... מה עשית לי? אנשים, מה שרוצה להגיד, המתרגם הוא כל כך שקוף, שבכלל לא חושבים על התיווך שלו, שלה. כן. הסופר כתב את זה, אבל הסופר לא כתב את זה. לכן כשאתה אומר, יובל, אליאס חורי כתב, אני מתקומם, זה אני כתב.
זה אתה כתבת.
אני רוצה אבל לשאול אותך, אנחנו מדברים עם כל מיני מתרגמים מכל מיני שפות, נשמע שלפחות עבור המקצוע שלך, מה שאתה מספר לנו, שזה תרגום מערבית, זה מאוד מסובך, כיוון שיש המון המון סוגים של ערבית. כשאתה מתרגם מאנגלית, נכון, יש כל מיני דיאלקטים וכו' וכו', אבל כן. זה נשמע פחות מורכב. ערבית נכון. זה מין משהו שאנחנו מקטלגים בתוכו
יש...
תרבויות.
יש המצרית ותימנית.
נכון,
אז,
נכון.
אז
נכון.
מה אתם עושים? איך אתם בעצם יכולים לשלוט בכל
בגלל
השפות
זה
במכתוב האלה?
בגלל זה עובדים ביחד אולי שם.
בגלל זה יש לנו את התרגום בדיאלוג, שבו לכל ספר אנחנו מנסים, מתאימים את האנשים שאתה יודע, נגיד, במקרה של אלי אלמקרי, הייתי באמת צריך למצוא מישהו שמתמצא בתימנית מדוברת, של המאה ה-17. Mm-hmm. אבל בדיאלוג אנחנו מצליחים לתפוס המון דברים, כי אתה צודק, א', בערבית יש פער אדיר בין המדוברת והספרותית, mm-hmm. ויש פער בין להגים שונים, יש מאות להגים בערבית. אז זה באמת עושה את המלאכה יותר, יותר מעניינת, אבל גם יותר מסובכת. אבל אני כן רוצה לחזור לאנקדוטות תרגום, דווקא שהן לא שגורות או שכיחות, ברשותכם.
בטח.
כן, זמן.
בטח.
כשאליאס חורי מתרגם וכותב ספרות על בירות, על לבנון, אז אני צריך לעשות מאמץ ולקפוץ לתוך התרבות שלו, לתוך המקום שלו, לתוך ה... שפה מקובלת שמה וכו'. אבל מה קורה כאשר אליאס חורי כותב על חיפה, שמעולם הוא לא היה בה, ואני יושב בחיפה, אני אגב ברגע זה אני בחיפה, ומתרגם את סטלה מריס, שזה רומן על חיפה, פה במקום, ואליאס חורי מעולם לא היה בחיפה, אז זה לא הדבר, הסיפור השכיח שבו אני מתאמץ להגיע לעולמו של הסופר.
זה הפוך.
במקרה הזה, הסופר, בדיוק, זה הפוך.
כן.
לי יש כאילו את ה-upper hand, את היד היותר זה, אני יכול לתקן אותו.
אתה מתקן, תיקנת אותו?
או.
אופה.
אז למשל, תך דוגמה של כן ודוגמה של לא.
אוקיי.
למשל, אחרי שסטלה מריס יצא, קיבלתי המון תגובות זוהמות מחיפאים, שזה לא גינת בנימין, אלא זה גן בנימין.
קצת נוקדני, מה?
איך זה בערבית?
חדיכת בנימין, חדיכה זה גם גן, גם גינה, גם חצר.
אוקיי.
עכשיו, אני לא תיקנתי את זה לגן בנימין, נשארתי, עשיתי מזה גינת בנימין. מדוע? כי מי שכתב את המספר של הרומן, איך אומר, מספר, כן.
כן.
המספר של הרומן הוא פליט, ואתה לא בטוח שהוא כבר בחיפה, לכן מותר לו לעשות טעויות. הוא לא יודע בין גן לגינה את ההבדל. אז כשאמרתי את זה למישהי, יש את ספרות שכתבה לי, שהיא כתבה גם על חיפה, שהיא נורא כועסת, שכל חיפאי יודע מה זה גן בנימין, אבל גנבת בנימין מראה שיהודה שנהב לא מכיר את חיפה. אז זה נכון, אבל גם הפליט לא מכיר את חיפה.
לא, אבל זה... אז בעצם עשית, השארת את הטעות בכוונה, כי אמרת... אבל אנחנו צריכים להכיר את זה, הקוראים צריכים להכיר את המקורי, את השם המקורי, כדי להגיד, אוקיי, זה אומר לנו שבאמת זה איזשהו ביטוי של הפליטות שלו.
בדיוק, אבל אני לא אמרתי שאומרים גן בנימין, אמרתי קינת בנימין,
כן.
והפליט שהתמודדו. א', מה זה משנה?
נכון.
פטריוטיות, פטריוטיות זה משהו משונה.
כאילו, מה עשו לי? מה עשו לי מהדבר הזה? עכשיו, אני אגיד לכם יותר מזה גם. אליאס חורי, כמו שאת יודעת, פעם דיברתי איתו גם, אני זוכר, בטלפון.
נכון.
והוא עושה מה שהוא רוצה בעצם, כותב מה שהוא רוצה, עושה מה שהוא רוצה. אז הוא גם כותב משפטים בעברית, בתוך הרומנים האלה, הרומנים הפלסטינים. כמובן בתעתיק ערבי, כן? אבל כשאתה עתיק הערבי לקרוא אותו, צריך לדעת עברית. אז, ולפעמים הוא עושה טעויות. למשל, הוא אומר, איזה, ערבי אומר לפלסטיני, אומר לפלסטיני אחר, אתה יהודים? אז עכשיו, ברור שאו שאליה זכור איתה, או מישהו שעזר לו בעברית איתה אותו,
כן.
או שהוא בכוונה עשה את השגיאה הזאת, כי המספר שלנו הוא פליט.
אז תיקנת?
לא,
לא תיקנת.
התייעצת לא. איתו אבל?
כן, אתם מדברים.
זה, כן, אז אמרתי לו, הוא לא כל כך אהב את זה, אתה יודע, את הפרשנות הזאת. מה זה משנה?
מה זה משנה?
מה זה משנה? אז במובן הזה אני מנחיח את הזרות של המספר, זה חשוב לי.
נכון.
ואני גם כותב על זה באחרית הדבר, אני אומר, פה לא תיקנתי וכולי, אני מסביר את זה. אבל אז לכן התיווך של, למקם, להנחיח את התיווך של המתרגם, בטח כשיש שפות שנחשבות לשפות אויבות או מתחרות, מאוד מאוד חשוב עבורי. אז זה דבר אחד. עכשיו, יש מצבים יותר מורכבים ביותר זה. למשל, אני לא יודע אם סיפרתי לכם, אבל פעם כשכתב את סטלה מאריס, אז הוא צלצל אליי חורי ושאל אותי, מתי התחילו המסעות של המשלחות לפולין, של הנוער.
כן.
אז אני ישבתי על הגוגל וראיתי 83 היה מסע וזה, אבל הם התמסדו בסוף שנות ה-80. אז אמרתי לו, אז הוא אומר לי, זה לא יכול להיות. אז אני אומר לו, מה לא יכול להיות? אז הוא אומר, אדם נוסע לגטו ורשה. אז אמרתי לו, מתי? אז הוא אומר, ב-65. אמרתי, זה לא הגיוני. אבל ליתר ביטחון, הלכתי לארכיון ומצאתי מסמך, שיעור אינף, על שלוש משלחות שהיו לגטו ורשה בשנת 1965, 66 ו-67, והפסיקו אחרי המלחמה.
מדהים,
כן. אז עכשיו, ומי שארגנה את זה, זה מישהי מנטולת גטו, אישה בשם פרדקה מאזיה.
כן.
אז שלחתי לו את המסמך, וכשקיבלתי את הספר לתרגום, אז מצאתי שפרדקה מאזיה היא דמות בסיפור. אז כן, אז זה כאילו נותן המון סיפור, כשיש פה איזה דיאלוג, לא רק בתוך התרגום, אלא דיאלוג עם הסופר, שלוקח בחשבון את מה שהמתרגם אומר, ומשנה את המקור לצורך.
זה פנטסטי.
זה פנטסטי, זה נהדר, זה חושף באמת את המערכת יחסים המאוד מאוד מורכבת, בין מתרגם למתורגם. פרופסור יהודה שנהב שרבני, תודה רבה שהיית איתנו וחשפת אותנו לכל זה. תודה רבה.
תודה לכם.
תודה רבה.
חשבתי שיהיה לי הזדמנות לעוד דוגמאות.
עוד יהיו לנו עוד הזדמנויות.
אנחנו עוד נדבר, אנחנו עוד נדבר.
תודה רבה.
להתראות.
ביי ביי.
כאן תרבות, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי שלכם, יובל אביבי ומה יעשה לה, ואנחנו מדברים עכשיו על עמית סגל, פרשננו הפוליטי, שיכול להיות שהוא נכנס לעסקי ביקורת הספרות, והאמת שהוא לא רע בזה.
כן,
יש כאן
רוצה.
איזה ז'אנר שהוא הצחיק אותי קצת. לא רע בכלל. קראתי את הדיווח הבא באתר סרוגים, שאני נוהגת לבקר בו מדי פעם, כדי לשמוע מה חדש אצל אחי הסרוגים. והם כתבו ככה, הפרשן הפוליטי של חדשות 12, עמית סגל, עוקץ את חבר הכנסת צחי הנגבי מהליכוד, בעקבות ספרו החדש המתאר את קורות חייו ואת הקריירה הפוליטית שלו.
כן, אז סגל, הם כותבים שם סגל שלו ולהנגבי יש עבר ארוך של עימותים, להג בעיקר לשתי שורות שכתובות בגב הספר. סגל העלה צילום של הכריכה, והוא סימן את שתי השורות שבהן נכתב כך, גם אם הדבר עלה לו במחיר פוליטי, הוא מעולם לא ויתר על האמת שלו, על הדרך שלו, ועל תחושת השליחות העזה שלו.
זה על, על הנגבי, כן. כן. מה שנקרא ממליץ, בוא תמליץ לי על אשתי. אוקיי.
אז עמית סגל, כאמור, הוא הדגיש את שתי השורות האלה, והוא גם כתב בעצמו, בפרס היצירה הסטירית של השנה, זוכה האוטוביוגרפיה של צחי הנגבי.
שזאת ביקורת ספרות מצוינת, okay. קצר וקולע. סגל נימק את דבריו וכתב, הנגבי הביע תמיכה בפינוי יישובים, אמר שהוא מרגיש קרבה גדולה יותר לרמון מאשר למורדי הליכוד. שש שנים אחרי ששרון כבר היה צמח, עדיין היה בקדימה, ורק שזו עמדה לטבוח, חזר לליכוד, שאת מפלתו חגג בשמחת דוחה לעד. הספר שלו, כתב סגל, צריך להיות מוצב בחנויות, לא בקטגוריית עיון, אלא על מדפי המדע הבדיוני.
גם שליטה בז'אנרים.
נכון.
שליטה בסוגות.
הספר של הנגבי, נגיד, נקרא לא ארץ נוכריה לקחנו, בהקדמה לספר הוא כותב צחי הנגבי, מהבית האידיאולוגי בו גדל, דרך המאבק נגד עקירת היישובים בחבל ימית בסיני, ועד לעשרות שנות כהונה רצופה בכנסת ישראל ובשש ממשלות. סיפורו של צחי הנגבי הוא במובן מה סיפורה של מדינת ישראל, לא פחות ולא יותר, אני אחזור על זה. סיפורו של צחי הנגבי הוא במובן מה סיפורה של מדינת ישראל. אתה מרגיש שזה גם הסיפור שלך?
אני מבין כל כך מעט בפוליטיקה שאני אפילו לא יכול...
מה זה קשור לפוליטיקה? בחייך. על האיומים הניצבים לפתחה, על רכבות הערים הפוליטיות שלא הפסיקו לסחרר אותה, ועל האתגרים הבלתי פוסקים שעל סדר יומה, בכתיבה כנה, ישירה וחסרת פשרות, הוא לוקח אותנו אל מאחורי הקלעים של ההחלטות שעיצבו את חיינו. לא את חייו, את חיינו. כן, בסדר, אוקיי, פוליטיקה.
עשרות שנות כהונה רצופה בכנסת ישראל, בוודאי השפיעו על חיינו כולנו. תשמעי, אבל בואי נתמקד במה שאני איכשהו מבין בו. זאת אומרת, יותר מבין מאשר פוליטיקה, ביקורת ספרות, נגיד שאני מבין. אז זה יכול להיות הז'אנר הבא של ביקורת הספרות. בשביל מה לתרוח לכתוב 1,000 מילה או 400 בימינו, בואי נודה. אם אפשר פשוט להודיע לאיזה קטגוריה שייך הספר, באופן שבו סגל עשה ככה, שכולנו מבינים מיד. זאת אומרת, לא צריך להיות גאון כדי להבין למה הוא התכוון. הוא לא התכוון לזה בתור ברכה, בתור איזה תשבוכת כזאת של מדע בדיוני נפלא. לא, הבנו מה הוא חושב, קצר וקולע. יכול להיות אבל שהוא מרגיש בתחרות.
כן, נכון.
כי הספר של צחי הנגבי...
הוא מפנה את המתחרים.
הספר של צחי הנגבי הוא ספר על פוליטיקה. על לא סתם פוליטיקה, פוליטיקה ישראלית. וצריך להזכיר שעל ספרו שלו, של סגל, שיצא לאחרונה בהוצאה עצמית ונקרא סיפורה של הפוליטיקה הישראלית, סגל כתב כך, עד היום אין מילה בעברית לפוליטיקה, ולא רק מילה, גם ספר לא היה. עכשיו יש. כלומר, זה הספר שלו היה הספר הראשון
בהיסטוריה שנכתב על הפוליטיקה הישראלית.
אז אני חושב, אולי צריך לבקש מעמית סגל שיכריע לאיזה סוגה שייך המשפט הזה, כי מה אני מבין בפוליטיקה?
יכול להיות שהספר של סגל, זאת אומרת, לפחות האופן שבו הוא מוכר את הספר, שתי השורות האלה, בדיוק, אני לא קראתי את הספר, אני לא אגיד עליו שום דבר, למרות שזה לא חייב להפריע לי, אבל בוא ניתן לו. אבל יכול להיות ששתי השורות האלה שייכות לז'אנר הפנטזיה, ושיכול לשבת במדף די קרוב לז'אנר המדע בדיוני, ביחד עם צחי הנגבי.
זה אלה סוגות נושקות?
הן נושקות, הן החיות, וכן, ואנחנו... כן,
אני מחכה מאוד לקרוא את
שני הספרים. אנחנו נשים את שני הספרים האלה על המדף, הם נמצאים על המדף הזה של הספרים שאנחנו מחכים לקרוא.
בדיוק, המדף הזה בבקתה הזאת שבנינו ליד, בספרייה שבנינו ליד הבית שלנו.
נכון. טוב, בוא נעשה סטטוס.
כן, אנחנו צריכים לסיים, ואנחנו רוצים סטטוס ספרותי של אילן ברקוביץ', שהוא משורר, הוא בעל טור בתרבות וספרות של הארץ, ולפני 5 שנים לאות מחאה נגד פרס ספיר, שניתן לספרות, אבל לא לשירה, הוא ייסד פרס איטולי משל עצמו, פרס סנפיר לשירה, זה כבר לא כזה איטולי, הוא מעניק את הפרס
איטולי,
הזה.
איטולי,
איטולי. הוא בוחר את המועמדים ואת הזוכה, שזה אולי הדבר הגיוני לעשות. אנחנו אף פעם לא מרוצים מוועדות שיפוט. נכון. תמיד יש שערוריה, נכון. פה אין שערוריה.
אין שערוריה, זה אילן ברקוביץ' בוחר.
הוא בוחר הכל. אז הנה, פרס טוטליטרי שאף פעם לא התלוננו עליו. כי אם כבר לתת פרסים, כנראה שצריך ככה, בשלטון יחיד ובהומור. אז הוא מכריז על שנתו החמישית.
כן, אז ההודעה המשמחת היא כזאת, פרס נפיר לשירה לכל המאזינים שמעוניינים לשמוע, להגיש, אני לא יודעת אם אפשר להגיש, סוכן נגד הזרם, מספר 5 יוצא לדרך. לא, אי אפשר להגיש. בימים הקרובים הוא יכריז כאן, זאת אומרת שם בפייסבוק, על 12 ספרי השירה מועמדים לזכייה ברשימה הארוכה, כאשר מדובר בספרים שראו אור במהלך השנה האחרונה, ושאכן מציגים שירה חדשה, שמטיבה היא כזו ששוחה נגד הזרם, קודם כל ולפני הכל. בנוגע לפרס עצמו, הוא כותב, טרם גיבשתי רעיון, אך חשבתי להיעזר בקוראים ובקוראות כאן. אם מישהו רוצה להציע תשורה כפרס, זה יכול להיות מאוד יפה. אין לי כרגע באמת דרך להתחרות בסכומים הגבוהים שמוענקים בפרסי השירה הממוסדים, ויכול להיות שהפרס הכספי הסמלי שאני מציע הוא מעין לג לרש, אז אולי כדאי ליצור משהו חדש, גם בהקשר הזה, אני פתוח להצעות, אני יכולה להציע לו שיעשה כמו בגונקור.
בדיוק.
הם נותנים ארנק שבו יש יורו, או לא יורו,
מה, כזה, כן.
פרנק, או, לא יודעת, או, כבר או, אין פרנק,
בכלל, יורו. בכלל, הצרפתים נותנים פרסים יפה.
10 יורו, אני חושבת.
יש גם איזה פרס צרפתי שאתה מקבל, לא יודע מה, פואגרא או משהו כזה, נכון?
או. יפה. אז רגע, פרס נפיר לשירה.
מנה פלאפל.
לא, משהו...
למה? משהו ישראלי, משהו ציוני, מנה פלאפל. בשביל מה גנבנו את הפלאפל כדי שהוא ישרנו?
לא, אבל זה צריך להיות משהו שאפשר לשים על המדף להרבה זמן. זה צריך להיות משהו משומר. בשר משומר.
פלאפל משומר.
פלאפל משומר.
תחינה בקופסת שימורים.
כן.
כמו בצבא כזה.
אז טוב, בהצלחה לפרס נפיר, אנחנו כמובן שנמשיך לעקוב.
בוודאי, ואני רוצה להגיד שהעניין הוא באמת היוקרה. היוקרה, היוקרה,
היוקרה. היוקרה זה העניין, זה נכון.
אילן ברקוביץ' פשוט תמשיך להעניק את זה, וזה לא משנה מה הפרס, פשוט תמשיך להעניק את זה, ותמשיך לעשות את זה ביטוליות. והיוקרה תצמד אליך באופן טבעי והרמוני.
אמת.
ועם ההרמוניה הזאת אנחנו צריכים לסיים. נגיד תודה למיכאל אולשוונג ולאירה וקסלר שעשו איתנו את התוכנית. תודה לכם, ותודה לכם שהזנתם. בואו לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו ובעמוד הפייסבוק של כאן תרבות. מה יעשה לה? להתראות מחר.
להתראות, הנה אבנר גדסי.
בלילות העיר הגדולה עליי מדברים בגשר.